עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב, בוקר טוב ושבוע טוב לכל המאזינים. אנחנו איתכם על כל חי, 93 FM, 92.8. יום ראשון היום, א' דראש חודש, אדר ב' תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, עורכת על יעלי צייטלין, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, כן, ומשנכנס אדר, מרבים בשמחה, ובטח ובטח כשאנחנו כבר בחודש אדר ב' ומחכים כל יום לניסים. ויש, יש כל יום ניסים, ואנחנו ממשיכים ומתפללים. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבא להם מציל אותנו גם כשאנחנו רואים את זה בחוש, וגם כשאנחנו לא רואים, לפעמים יש הסתרת פנים, ואנחנו לא רואים ולא מבינים. ורק אתמול התבשרנו על עוד הותר לפרסום, עמישר בן דוד, השם יקום דמו, בן 43, מפקד בעוצבת הקומנדו שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. ואז ראיתי באחת מהרשתות החברתיות משהו שכתבה יפעת יוגב, והיא כותבת ככה: הלב נשבר. לא כתבו שהוא, אבישר, רק לפני שנה תרם כליה לבן שלי שחייו השתנו בזכותו. אנחנו נהיה אסירי תודה לנצח, ואיך כינו אותו חבריו? לב של חסד. הוא הותיר אחריו את רעייתו שלומית וחמשת ילדיהם. איי כן, השם יקום דמו, ושנהיה באמת ראויים. כל כך עצוב. ואני כל הזמן מנסה לחשוב איך אפשר בימים האלה לשמוח. אנחנו הרי מצווים משנכנס אדר מרבים, אז איך? כן, אז אנחנו נעסוק בזה גם במהלך התוכנית, אבל חשבתי לשתף אתכם בטור שקראתי השבת. אני בטוחה שהרבה מכן עוקבות בשקיקה אחרי התורים של ציפי בורשטיין, שהיא הקימה וניהלה את בית החולים הפסיכיאטרי הדתי הראשון במעייני הישועה. היא יזמת חברתית, מתמודדת עם מחלת טרשת נפוצה, ולא עוצרת אפילו לא לרגע. בתורים שלה, שהשבת כבר קראנו את תור מספר 40, ואני מקווה ציפי שאת הולכת להוציא מזה ספר בעיתון בתוך המשפחה, היא משתפת על התמודדות מאוד מאתגרת בקורונה, כן? מה שהיא עברה, אני זוכרת שממש התפללנו עליה ודאגנו לה כל כך, ואני באמת ממליצה לכן, לכל אחת ואחת מכן, לקרוא אותה ולקבל פרופורציה לחיים, וכמה להודות על כל נשימה ונשימה. אז הטור הזה כל כך התאים לי, הטור הזה מתוק במיוחד, ויש לנו כל כך הרבה מה ללמוד ממנו, ובמיוחד בימים האלה. ואני אחר כך אוסיף עוד איזה מילה ככה בסופו, אני לא קוראת את כולו, אבל ככה חלק ממנו. אז ציפי משתפת אותנו על נקודות אור בחודשי האשפוז המרובים שהיא ככה הייתה בבית חולים, ואחר כך בשיקום. אז היא כותבת כך: יכולה לשתף שבחודשי האשפוז המרובים שלי היו נקודות אור קטנות שצוות הרפואה בחוכמתו העיר למעני, ובכך הפך את החודשים הללו לקלים יותר. וכך היא מספרת: מנהל מחלקה שלפני שנכנס לחדר שלו עוד בבגדים מהבית בא להגיד בוקר טוב בכל בוקר. כאילו, אתם מבינים, לפני שהוא נכנס בכלל לתפקיד, לתת מין תחושה אנושית כזאת של אכפתיות מעבר לזה שאני רופא שלך, כן? וזה אני ככה הוספתי. בעקבותיו, גם כששהיתי מאחורי דלת סגורה בגלל הקורונה, עברו כמעט כל אנשי צוות המחלקה לפני הדלת וברכו או נופפו בידיהם לשלום. במילים אחרות הם אמרו לי: זוכרים שאת פה. מרגש. מנהלת מחלקה פנימית שלא התייאשה, וכמעט כל יום נכנסה עם ידע חדש, עם בשורה, עם ניסיון לתת תקווה, הניחה יד על הכתף ובלי מילים אמרה: אנחנו איתך. לקראת סוף האשפוז בטיפול נמרץ, היה צורך לברר אם הקורונה עדיין פעילה. כן, שתבינו, 4 חודשים הייתה פעילה אצלה הקורונה, משהו מטורף. הבדיקה נעשית במעבדה אחת בארץ, בנס ציונה. שם לא רק הם מקבלים תשובה של כן או לא, אלא גם מהי מהירות ההדבקה. עד לאותו יום, אחרי עשרות בדיקות שנשלחו, תמיד קיבלנו עדיין כן, עדיין מדביקה. באותו יום של מחשבה על שחרור, קיווינו כל כך שניצחנו אותה. אחד הרופאים הבכירים מאוד במחלקה אמר, אני על אופנוע ואני נוסע בעצמי עם המבחנה כדי לראות את התשובה. האופן שבו הוא פרץ למחלקה אחרי שעתיים עם צעקת אין קורונה, והאושר על פניו היה כמו חיבוק משפחתי מן המחלקה. כל הצוות הסתובב עם חיוך אישי על הפנים. ניצחנו אותה, כולנו, ביחד. רופא בכיר אחר שדיווח בבוקר שלא הלך הביתה לישון, כי עשה שיחת ועידה מחול כדי לחשוב על עוד רעיון וקרא עוד מאמר רפואי שקשור בענייני. אחות, שלפני שנכנסה לחדר לעזור לי לרדת, סגרה את הווילון. בטיפול נמרץ אסור לסגור את הווילון, אבל כשיש איש מקצוע בחדר מותר, והיא ניצלה כל דקה בפנים כדי שארגיש קצת יותר פרטיות. כל איש צוות שנכנס ורק יחמיא על התמונות של הילדים וכמה הם יפים, ובלי לשאול בחוסר רגישות מתגעגעת, הרי לא היה צריך יותר מזה כדי לפתוח את מעיין הדמעות. אנשי צוות שהיו צריכים להעביר תשובות פחות נעימות, ועשו את זה בכל כך הרבה הבנה, רגישות, אנושיות וחיבור. כוח עזר מסוימת, שעשתה הכל בכזו עדינות מלאכית, כשאמרתי לא נעים, אמרה, זאת הזכות שלי. מחלקת מזון שהפכה את המחלקה כדי למצוא לי אוכל שמותר לי לאכול. אך מסור במיוחד, שאקל עליי את תהליך הגמילה מחמצן רק בזה שלא עזב את החדר ונשאר במשמרת של 12 שעות. מעבר לזה שאני מודה לכל אחד ואחת באופן אישי, לקחתי מזה הרבה לעצמי. ואני פונה באופן אישי לכל אחד מכם, לפני התואר, הכבוד וההתפתחות המקצועית. אם אתה מתנהג כמו בן אדם, ייתכן שאתה יכול לשנות את החיים אפילו לאיש אחד. פעם זה נהג אוטובוס שיחכה עוד שנייה. פעמים זו מורה שתיתן עוד חיוך קטן לתלמידה שזקוקה לזה במיוחד. מוכרת בסופר שתחמיא לאמא מוטרדת על הסבלנות שיש לה לילדים. גננת שתגיד להורים מילה טובה על ילד פחות קל. למשל, רואים שאתם הורים משקיעים. חברה בגינה שתחמי ביום מעייף במיוחד. הדברים האלו נותנים כוח, ואנחנו מעין מטענים מהלכים. יכולים להטעין את הזולת בקלות, במילה טובה, עוגה, חיוך, מחמאה, כל אלו יכולים להציל חיים כפשוטו. וכך ציפי ממשיכה ומספרת. בקובעי האחר, כשהתעסקתי עם נושא האובדנות, היה מדהים לשמוע ממתמודדים מה עצר אותם. מה החזיק אותם פה? לא שיעורים עמוקים, לא שיחות ארוכות. תקשיבו טוב, רק תפיחה על השכם, מבט של תקווה, כוס כל הכרה, קריאה מחבר, בוא, אני צריך אותך. זה מה שישאיר אותם בחיים. זה לא דורש זמן רב, רק תפקחו עיניים ותנסו להבין. שכנה חד הורית גרה לידך, והיא תמיד נראית שמחה ומאושרת, והילדים תמיד מוקפדים ועליזים, אבל הרי את יודעת שיש שבתות שהיא לבד, ויש לה המון עול, ומאבקים, ובדידות. אז תציעי פעם עוגת טעימה שהכנת, תזמיני ממקום הכי אמיתי לשתף. תציעי לה להיכנס אלייך לסעודת פורים כשהילדים שלה הולכים לצד השני. לכל אחד בבניין יש משפחה מתמודדת, אם זה גבר אלמן, זוג מבוגרים. מבטיחה מניסיון רב שנים שעשר דקות שהן בלתי נספרות עבורכם, ואתם תשקיעו אותם עבורם, יכולים לשנות את החיים שלהם מבלתי אפשריים למלאים. כי למסע בעין עם המסע באלף אי אפשר לצאת לבד. זה הכוח שלנו. זה הכוח שקיבלנו מבורא עולם לדבוק בדרכיו, להציל חיים, להחיות כמעט מתים, להתיר אסורים, לזקוף כפופים. ואם היא אמרה שהעשר דקות האלה יכולים לשנות את החיים, זה יכול לשנות את החיים גם שלכם. ואני מרשה לעצמי להוסיף ולומר, אומרים שנתינה מולידה אהבה, אז תדעו שנתינה מולידה שמחה. כשאת מתעסקת עם מה שאין ועם מה שחסר ואוי אוי אוי, אז נכון, אנחנו בתקופה לא פשוטה, ויש הרבה סיבות לבכות ולהצטער, ואגב, מותר לבכות ולפעמים צריך. אבל כשאת יוצאת מתוך עצמך ועושה עבור אחרים, כשאת נמצאת בנתינה, שם תגיע בעזרת השם השמחה.
זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה בלילה גשום וקריר ברחובות העיר. אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שעלו לשמיים ובקור הקיר. כל העולם נתקיים בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להעיר את החיים. העולם מתקיים ורושם ואומר, רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים. מספרים הסכינים שזוכרים את הרגע שבו הוא עמד ואמר לעולם, אין לי כלום ויש לי הכל בחיי וזה יותר מדי, יותר מדי. התרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב, כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו. יש מקום לכולם בעולם, רק צריך לוותר, לא צריך למהר ולזכור לאהוב באמת. אנשים
אברי מלא פריד שר לנו את השיר הנפלא הזה, פשוט אנשים שהם כל כך לא פשוטים. אז רגע לפני שנתחיל, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם, בטח חלקכם כבר שמעתם, על החמצן הסינגלטי, שאם נשאף אותו במינונים נכונים, הוא יכול לעשות בגוף פלאים. לתקן פציעות, לחזק את המערכת החיסונית, לייצר כלי דם חדשים, להקל על קשיי נשימה, אסתמה, אנמיה ועוד. חמצן סינגלטי הוא חמצן מעורר, כלומר פעיל יותר מחמצן רגיל. נשימתו ברמה נמוכה מפעילה בגוף מנגנוני הגנה ותיקון טבעיים שמאפשרים לגוף להתמודד עם מחלות סינגלטיות. תסמונות וכל יציאה מהאיזון הטבעי של הגוף. והחמצן הזה נמצא בפטנט של Z-Medicare. Z-Medicare מכשיר עם טכנולוגיה פורצת דרך, מוגנת פטנט פרי פיתוח ישראלי. Z-Medicare אפשר לנשום מחדש, חייגו עכשיו לכוכבית 3345. והיום בתוכניתנו אנחנו ממשיכים עם זוגיות שנייה והאתגרים שעולים במערכה הזו, והיום מסכות ותחפושות במערכות יחסים בתוך המשפחה נשמע לי מרתק. אז דיברנו בתחילת הפתיח שלי על איך באמת מרבים בשמחה. תהיה איתנו בת שבע דרגן, שהיא מחברת הספר 90 ימים למנוחת נפש, איך מגיעים לשמחה אמיתית. גם רחל בולטון תדבר איתנו על העניין הזה, האם השמחה שלי תלויה באחר. אז הולכת להיות לנו שעה בהחלט מרתקת. בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ראש חודש אדר ב', וזה בהחלט, זאת בהחלט הזדמנות לדבר על מסכות ותחפושות. שלום, בוקר טוב למיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, מסכות ותחפושות במערכות יחסים בתוך המשפחה. איזה כותרת.
כן, אנחנו מדברות הרבה פה על תקשורת מקרבת, נכון? על איך אנחנו יכולות להתקרב ולנהל קונפליקטים בפרק ב', אבל זה באמת דורש פתיחות וקרבה, ובעיקר אותנטיות, אמת. הרבה פעמים אני נתקלת ככה אצל נשים שמספרות לי שממש מסתתרות מאחורי כל מיני מסכות, לפעמים אפילו מתחפשות כאילו למישהי אחרת. ואני אנסה לדבר על המקום הזה, כי אני בטוחה שאנחנו כולנו נוכל למצוא את עצמנו שם איפשהו. אני אתן שתי דוגמאות, למשל שאישה שליוויתי אותה הייתה בשידוך, יצא לי שידוך לפרק ב', שכל מי שנמצאת בשידוכים בכלל ופרק ב' בפרט, יודעת שזו תקופה מאוד מאוד לחוצה. מאוד מאוד לחוצה, מה יהיה ואיך יהיה.
במיוחד שיש גם ילדים בבית, אז זה ככה.
שיש ילדים.
כן, מאתגר קצת יותר. כן.
מאוד, מאוד, מאוד. והיו מסיבות שככה גרמו לגבר שיצאה איתו להתעכב, כאילו להציע לה לסגור. ולקח הרבה זמן מבחינתה, והיא מאוד מאוד סבלה. אבל היא חששה לשוחח על זה, כאילו להביא את זה לעומק של הקשר, לדבר על זה, להסביר לו, לא בעניין של איומים, כן, או אולטימטום, אלא פשוט להסביר לו מה זה עושה לה. היא פחדה להיראות לוטית, היא פחדה שכאילו יחשוב שהיא נזקקת, ושיראה אולי שהיא חלשה, אבל היא גם הייתה חלשה, כי היא פחדה כאילו להיות חלשה ולא לשים גבולות, זאת אומרת, היא הייתה בתוך איזה מקום מאוד 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 לא פשוט עם עצמה. ובסופו של דבר מה שהיא בחרה לעשות זה להשיג מין איזושהי חזות של מישהי שזורמת כביכול. לא ממש אכפת לה, היא בעצמה לא יודעת אם זה בדיוק זה, היא לא סגורה על עצמה, כזה. גם הרגישה מפוצלת ככה בפנים, גם ככה מי שמולה הרגיש מאוד מבולבל, לא ממש הבין כאילו מי רוצה או לא רוצה, וזה עוד יותר התעכב הסיפור, כן? עד שבעצם הגיעו לפגישה ואז ככה זה התברר. דוגמה נוספת שאני אתן של מישהי שכבר נישאה לאלמן, אני יודעה מראש שמדובר בעסקת חבילה, ילדים, יתומים, חלקם בבית, זקוקים לאימא, היא הגיעה ככה עם הילדים שלה ועם המון המון רצון טוב, אבל אחרי תקופה היו קשיים, אנחנו יודעות כבר מדברות עליהם, קשיים של הסתגלות, נורמטיביים, אבל היא הרגישה שהמסע הזה פשוט קשה כל כך, והיא לא יכולה לפגוע, לדבר על זה, והיא בעיקר הרגישה שהיא צריכה איכשהו להסתיר,
את הקושי שלה,
וואו. כן, אבל את הפער הזה בין האישה הצדיקה הזאת שהיא רצתה להיות ושהיא לקחה על עצמה תפקיד כל כך כל כך מאתגר, לבין מי שהיא הרגישה שהיא מלאה ברגשות, חלקם שהיא חוותה בכלל בכלל לא מחמיאים, אני מגרועה, חסכת מסוגלות וכל מה שיוצא מזה. אז זה שתי דוגמאות ככה שמראות ככה את המקום הזה, ובעצם זה באמת ככה מביא אותנו לשאלה למה בכלל אנשים מגיעים למצב שבו הם צריכים להסתתר מאחורי המסכות. אז אנחנו כולנו בעצם מחביאות דברים שאנחנו לא רוצות שיצאו ויתגלו החוצה. לפעמים אנחנו אפילו מחביאות אותם מעצמנו.
האמת שאני חושבת, אני חושבת מיכל, שלכל אחת מאיתנו, ולא משנה איפה היא נמצאת בחיים שלה, יש פתאום את אותו רגע, או את אותו שאנחנו כולנו לא תמיד רוצות שידעו בדיוק מה עובר עלינו.
ברור.
זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת שכל אחד ששומעת אותנו עכשיו מתחברת.
רגע, רגע. כן. אני אעשה רגע סדר, אוקיי? אנחנו לא אמורות להראות כל מה שיש לנו בפנים.
כן.
בואו רגע, בסדר? זה בדרך כלל הופך אדם נורמטיבי ללא נורמטיבי. כן,
כן.
אם אנחנו באים ואומרים הכל, 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 הכל. אני מכירה ילדה שהיא מתוקה מאוד, היא בחינוך מיוחד, היא אומרת הכל, מה שהיא חושבת, מה שהיא לא חושבת, הכל. אז אוקיי, זה לא מה שאנחנו אמורים להיות. מתפתחת בנו איזושהי זהות שיודעת מתי צריך ומתי לא צריך להגיד. אני מדברת על מסכות שבתוך מערכות יחסים. לפעמים מערכת יחסים היא שלי עם עצמי, אוקיי? אני לא רוצה לדעת שאני מרגישה ככה. אני לא רוצה לדעת שקשה לי ככה. ואז אני גם לא אגיד את זה, לא לבעל שלי, או לילד שלי, או למישהו שאני מתמודדת מולו. זה לא יקרה. ואז מה יקרה בסופו של דבר? למה זה חשוב? כי אז אנחנו בעצם, כאילו, את כל המקום הזה שהופך קשר למקום אינטימי, שיש בו קרבה, שיש בו התפתחות, אנחנו מאבדות, אנשים לא מבינים למה יש מרחק. כאילו לא אמרנו כלום, או לא כן אמרנו, אנחנו מדברים, אבל משהו אנחנו כאילו לא מראים שם איזושהי פגיעות, איזושהי, את יודעת, תחושה שנמצאת שם, כן? אז המחיר הוא באמת מה שאמרתי עכשיו, זה לאבד את החלק הזה, המקום הזה.
כן. איך אמרה לי פעם איזה מתאמנת, אין לו שמץ, אומרת, אנחנו יושבים ומדברים, והמוח שלי טוחן מחשבות, ואין לו שמץ של מושג מה באמת קורה שם בפנים. וזה,
זה כל כך נכון, שמעת את זה לא מעט. אני שמעת את זה לא מעט, והרבה נשים חיות את כל המערכות יחסים בתוך הראש של עצמן.
כן.
בגלל שהן מפחדות לבוא ולהגיד את הדברים, ואני רוצה להגיד משהו על המחיר של סודות, זה פינה אחרת, אבל אני רק אגיד במשפט, תמיד אני אומרת שמפלצות גדלות בחושך. סודות, אני מדברת לא על דבר שאני רוצה לשמור לעצמי, כי הוא אינטימי שלי, אני מדברת על דברים שקרו, או שאני מרגישה, והם מכבדים עליי, ואני סוחבת אותם כמו איזשהו סוד, שהולך ונהיה כבד עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אז יש איזה מחיר מאוד מאוד גדול, כי זה הופך לבאמת מפלצת. לפעמים אנחנו רק צריכים שמישהו יעזור לנו להדליק אור בחדר, כדי לראות שאין מפלצת שמסתתרת מתחת למיטה, כזה.
כן, כן,
אז וואו. אז זה דבר מאוד חשוב להגיד אותו. ואני רוצה גם להגיד, כשאנחנו לפעמים פשוט מתביישים, אנחנו פשוט מתביישים במה שאנחנו מרגישים, במה שקורה ככה, את יודעת, בתוכנו. וראיתי את זה לרב דסלר שהוא כותב, שבושה בעצם זה תוצאה, כשאנחנו מרגישים פער או סתירה, לבין איך אנחנו אמורים להיות, לבין המציאות הקיימת, אוקיי? הקדוש ברוך הוא ברא בנו, הוא ברא לנו את כל המצפון הזה, שאומר לנו מה שרוצה וצריך לקרות, לבין מה שיש באמת, ולכן אנחנו מסתירים. ובפרק בית יש פער גדול הרבה פעמים במה שרצינו, ומה שקורה בפועל. רצינו, באנו עם הכי הרבה רצון, עם הכי הרבה נכונות, לעשות המון דברים, ידענו שיהיה קשה, ידענו שיהיה מאתגר, אבל בסופו של דבר אנחנו מרגישות דברים אחרים מפחדות להודות על זה אפילו בפני עצמנו. ועד יש הסתרות, התרחקות, ופתאום יש איזושהי שאלה, כי אנחנו כולנו הופכים להיות, כאילו הקשר הופך להיות קשה הרבה יותר מאשר מתגמל. ואז אנשים שואלים את עצמם, בשביל מה הייתי צריכה את כל הדבר הזה, את כל התיק הזה? כי כבר אין את הטוב לצד הקושי. אז אני רוצה להגיד משהו על המקום הזה, ככה שכל אחד תיקח את זה גם באמת לחיים שלה בכל סיטואציה. שאנחנו צריכות להבין שהאתגרים והניסיונות שאנחנו מקבלים הם תמיד תמיד מושלכים לשמיים, הם הזדמנות עבור כל אחד באופן אישי לגדילה וצמיחה אישית, אבל גם עבור הזוגיות שלנו והמשפחה שלנו. וכשאנחנו מצליחים להגיד מה אנחנו יכולים באמת, מה קשה לנו באמת, גם אם חשבנו באמת שאנחנו במקום אחר, אבל זה לעצום עצמנו אחריות, זה לא שאני אזרקת את הכל ואומרת לא יכולה ותסתדרו, כן? אני אומרת, אני יודעת, אני פה בתפקיד הזה, אבל מאוד קשה לי הסיטואציה הזאת, מאוד קשה לי. אז יכולה להיווצר קרבה ועזרה מהצד השני, בבחינה מחדש של הדברים. רגע, אז מה הכוחות? אז מה אפשר לעשות? וזה גם דוגמה, זה דוגמה אישית שאנחנו נותנות גם כאילו לבעלים לצורך העניין, שאפשר להביא את המקומות האלה, וגם לילדים שלנו. שהם לא הסתירו בפנינו דברים שהם מרגישים ושזה קשה להם.
כן, ואני חושבת שזה באמת מביא לאינטימיות הרבה יותר גדולה בקשר, לקשר הרבה יותר טוב.
בוודאי.
כן.
בוודאי, ואם אנחנו מדברות על תחפושות, כי כולנו ככה בפורים עם הילדים, אז תמיד אנחנו אומרות שאנחנו רוצות לעזור לילדים למצוא, תחפושת זה איזושהי פסגת שאיפות כביכול של ילד.
מבפנים, כן.
אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כזה חזק, אני רוצה להיות כזאת מלכה או משהו אחר. אז אנחנו רוצות לעזור להם בעצם למצוא שם משהו בתוכם שהם רוצים להזדהות איתו ושהוא יהיה חיובי. תמיד אומרים שפורים ככה נמשך ממנו כל השנה ופורים הוא משמעותי והתחפושת משפיעה גם על הילד. וככה אני זוכרת שהילל בן שלי כשהיה בגן ורק חדרתי בתשובה, הוא בחר להתחפש לכהן גדול.
וואו.
אנחנו נמק לככה זה, והוא ככה כן. Mm-hmm. זה מילא אותי אושר גדול. הסיפור כן. הזה, כי כולם אמרו לי מסביב, וואו, כאילו הוא בוחר את זה, אז הוא כן. רוצה. ו...
נועד לגדולות, ממש... כן.
כן, כן הוא
מדהים.
רוצה. אז אני אמרת, יש משהו, אז גם אנחנו יכולות לפעמים, לא מתוך הכרח להסתיר mm-hmm. ולהתחפש, אלא לבחור את הקפוסת של עצמנו.
מדהים.
זאת אומרת, ליום אחד אני יכולה לבחור שהיום אני מתנהגת באמת האישה היכולה הזאת שאני רוצה להיות. אני לא מרגישה ככה, אבל היום אני יכולה, איך היא מרגישה האישה הזאת? מה היא עושה היום הזה? Mm-hmm. אז אני יכולה ככה, ממש בתחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות כזה, mm-hmm. אז פשוט להתחפש כביכול, אבל לא מתוך ההכרח שאני מתביישת.
מתוך בחירה.
כן, כי אני בוחרת.
כן, מדהים.
ואז כבר ממש מרגיש אחרת לגמרי.
לגמרי. כן, אז תעשו בחירות טובות בחיים שלכם, זה תמיד חשוב, ואולי אנחנו נמשיך, את יודעת, אנחנו בחודש אדר ומרבים בשמחה,
כן.
אולי נמשיך, ואני גם חייבת להגיד מילה נוספת, שהרבה פעמים אי אפשר לבד, וצריך להיעזר, וזה כל כך בסדר, וזה כל כך תעזרו. כן, כן.
לא צריך לבד.
הנה, דייקת אותי עוד יותר. דייקת אותי עוד יותר.
בשביל מה אנחנו פה.
לא צריך לבד. כן, תעזרו.
נכון.
וואו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. תודה עלייך ועל הדברים הכל כך חשובים האלה. והלוואי שבאמת יהיו לנו הרבה סיבות טובות לשמוח, שלא נצטרך להתאמץ יותר מדי.
אמן, אמן. חודש טוב לכולם.
חודש טוב, תודה. תודה, מיכל. אנחנו נצא שוב להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואיך אנחנו יכולים באמת להרבות בשמחה, איך מגיעים לשמחה אמיתית. שלום, בוקר טוב לבת שבע דרגן, אסטרולוגית מאמנת, מחברת הספר 90 ימים למנוחת נפש. שלום בת שבע.
בוקר טוב רחל,
בוקר
טוב.
חודש טוב, והלוואי שבאמת יהיו לנו סיבות אמיתיות וטובות לשמוח. ואני רוצה עוד יותר לחדד את השאלה שלי, כי גם אם פתאום יש לי איזה פרץ של שמחה, או את יודעת, אז אני אומרת לעצמי, רגע, אבל אסור לך בכלל לשמוח, איך את יכולה עכשיו כן. לשמוח, כי החטופים עדיין נמצאים בזה, וכי היום נהרג עוד מישהו, וכי יש כל כך הרבה פצועים, וכי... אנחנו באמת בתקופה כל כך מאתגרת, שכאילו לפעמים יש את הרגשה שאולי... אסור לנו לשמוח.
אסור, נכון. אז בואי באמת נעשה קצת סדר, כי אני חושבת שקודם כל צריך באמת לעשות בהירות, מה זאת השמחה הזאת שרוצים מאיתנו לשמוח? התורה מדברת המון על השמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, למרות שזה לא בתרי"ג מצוות דרך אגב, אבל מסתבר שהשמחה היא הבסיס לקיום כל המצוות, כמו שדרך אגב העצבות היא הבסיס לקיום כל לחלילה, קיום כל העבירות. זאת אומרת, יש משהו בשמחה, באנרגיה החיובית הזאת, שהוא זה שמביא אותנו לרצות, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות. בכלל, אנרגיה חיובית היא תמיד, אני לא יודעת אם יצא לך לראות פעם, עושים כל מיני אירועים כאלה לאנשי מחירות ואנשי שיווק, קודם כל משמיעים להם מוזיקה, והם רוקדים והם קופצים, ורק כשהם נכנסים לאנרגיה חיובית, הם מתחילים את העבודה, כי יש משהו שם באנרגיה החיובית הזאת, שמאפשר לנו בעצם להתמודד עם כל אתגר. אז קודם כל חשוב לדעת שהשמחה שהתורה מדברת עליה זה לא הפרץ התרגשות הזה. הפרץ הזה, הדבר האינסטינקטיבי הזה שקורה לנו לפעמים, זה התרגשות, זה התלהבות, זה איזשהו משהו שבא, שכמו שהוא בא ככה הוא הולך, הוא לא באמת השמחה שהתורה מדברת עליה. השמחה שהתורה מדברת עליה, קודם כל צריך לדעת שזה דבר לא טבעי. זה משהו שהוא בעצם זה תודעה שמגיעה משילוב של בעיקר חשיבה שכרגע אני נמצאת במקום הכי נכון לי. אני וואו. במקום הכי נכון לי, וברגע המסוים הזה יש לי את כל מה שאני צריכה. זה לאו דווקא בא לידי ביטוי בהתלהבות והשתוללות, כי אנחנו רואים שאנחנו יכולים להיות באיזשהו פרץ של התלהבות, ובשנייה שמישהו עושה פרצוף שלא מתאים לנו, הכל נעלם. זה לא באמת שמחה. שמחה זה בעצם תודעה שמגיעה מהמחשבה שאני נמצאת כרגע בדיוק איפה שאני צריכה להיות, עם האנשים שאני בדיוק צריכה להיות, ויש לי כרגע את כל מה שאני צריכה. שבעצם זה מתיישב על ההשגחה הפרטית.
אני מאמינה בהשגחה הפרטית, ואני מאמינה שהכל מושגח, כך שבכל רגע יש לי בדיוק את מה שאני צריכה. ואז אני בתחושת מלאות. אני כאילו מרגישה מלאה מבפנים, זה איזושהי תחושה מאוד מאוד חזקה של סיפוק ומלאות ואיזושהי שמחה גדולה שרוצה, נותנת לי גם את הרצון להודות ונותנת לי את הרצון לתת לאחרים. זה כמו את יודעת שאת עומדת לפני החופה של הבת שלך. זה משהו שכל כך חיכית לו וכל כך רצית אותו. דרך אגב, מה שמפריע לך להיות שם בשמחה אמיתית, זה אם בדיוק הצד השני לא עושה בדיוק מה שאת רוצה, ששוב, זה לוקח אותנו למקומות הלא נכונים, אבל בעיקרון, השמחה זה בעצם ההודעה שלנו, שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את העניינים בדיוק כפי שהם צריכים להיות, ולכן השמחה היא גם כל כך קריטית ביהדות.
וואו.
כי בכל רגע, סליחה, שאני ממורמרת, או לא בסביעות רצון, או בעצבות, אני בעצם אומרת, מי שאמור לנהל את העניינים, לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אין דרך אחרת לפרש את זה. עכשיו, זה לא סותר את זה, שבעוד רגע, הדברים יכולים להיות אפילו טובים יותר. אבל אם כרגע, בנקודת הזמן הזו, הבת שלי לא נשואה, אני לא נשואה, יש לי חוב בבנק, יש לי בעיה בריאותית, זה הדבר שאני צריכה אותו. למה? כי הקדוש ברוך הוא דייק לי את הדבר הזה במיוחד בשבילי. זאת שמחה. זה בעצם כל רגע נתון להגיד לעצמי, יש לי את כל מה שאני צריכה. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה בזה? הבעיה בזה בעצם מגיעה מהטבע המולד שלנו. ופה גם באיזשהו מקום זה קצת מרקח את התחושה הקשה שלנו לפעמים מול עצמנו, שאיך אני לא בשמחה, למה אני לא קמה בבוקר בשמחה, למה אני לא מצליחה להיות בשמחה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל בעולם. כדי שנפעל, הוא טבע בנו, באופי המולד שלנו, תחושת חוסר, שחסר לי. הרי מה גורם לי לשתות?
עצמה.
שאני צמאה. מה גורם לי להחליט ללכת לישון? שאני עייפה. מה גורם לי לקום ולחפש עבודה? או שמשעמם לי, או שאין לי כסף, אבל משהו חסר לי. ובעצם, הקושי להיות בשמחה, הוא כי זה כנגד האופי המולד שלנו. מה הרי גורם לאנשים, כשאני אומרת למי שיש לך כרגע את כל מה שהיא צריכה, זה מכניס אותה לחרדה, כי היא אומרת, אם אני אגיד שיש לי את כל מה שאני צריכה, המצב לא ישתפר. אם אני כרגע רווקה, ואני אגיד שיש לי כרגע את כל מה שאני צריכה, אז הקדוש ברוך הוא לא יביא לי חתן.
וואו.
אבל בטבע זה נכון. בטבע, אם יש מלא, אין מקום להכניס עוד. אבל לכן שמחה היא מעל הטבע, ומאחר היא מעל הטבע, היא גם מביאה ניסים, ובניסים אין עניין של מקום. יכול להיות מלא, ויהיה עוד יותר, כמו בבית המקדש. זאת אומרת, אם אני רגע מנסה לעשות סדר בדברים, בטבע שלנו אנחנו אנשים חסרים, וכדי שיהיה לי יותר, אני צריכה כל הזמן להיות ממורמרת. אין לי מספיק, ולא נתנו לי, ואין לי מספיק מזכורת, והבית שלי לא מספיק יפה, ואני לא ככה, ואני לא ככה, ואני לא ככה. אבל זה אם אתה בן אדם לא מאמין. אם אתה בן אדם בעצם אומר שמי שמנהל את העולם זה טבע. אבל אם אתה אומר מי שמנהל את העולם זה מי שמעל הטבע, ומעל הטבע אין בכלל עניין של מקום, אתה בעצם יכול להיות בכל רגע נתון מלא, ולהגיד יש לי את כל מה שאני צריך, ועוד רגע יהיה לי אפילו יותר.
מדהים, מדהים.
מההבנה שדומה מושך דומה. ואז פה בעצם צריכה להיות העבודה. צריכה להיות העבודה זה ללמוד לבקש ממקום מלא ולא ממקום חסר.
מדהים, 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 והלוואי והיה לנו עוד זמן, ואולי תהיה לנו הזדמנות הנוספת, ואני אומרת, כדי להגיע לזה, פשוט קחו את הספר של בת שבע.
כן.
רגע, רגע, את נעלמת לנו, את נעלמת לנו בת שבע.
עכשיו את שומעת אותי?
כן, אבל מאוד גרוע.
אוי, לא יודעת מה קרה פתאום.
אוי, הנה, 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 זה חוזר, הנה זה חוזר, במילה.
שמחה ממתקת דינים, ואחרי
שמחה של מלאות, שמחה מתוך ההבנה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לא שלא סופרת את המצב, אלא עוזרת לו להיות טוב יותר.
מדהים.
כשאני רוצה לעזור לחיילים, אני צריכה להיות בשמחה.
וואו, שמחה ממתקת דינים, אז הנה, נשמח ויחזרו החטופים, ובעזרת השם כל חיילינו יחזרו לשלום, בעזרת השם. תודה רבה בת שבע על הדברים החשובים האלה.
יום טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות, אמן אמן, איזה דברים חשובים. ואני כבר עוברת ככה מיד לרחל בולטון, מעניין לעניין באותו עניין. שלום רחל, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
שבוע טוב, חודש טוב.
שבוע מבורך ונפלא, וככה בכמה דקות שנותרו לנו, האם השמחה שלי תלויה באחר? אם יעשו לי, אם יביאו לי, אם אני אתחתן, אם ואם, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאחרים הם אלה שצריכים, שהאושר שלנו תלויה בהם, אז תעשי לנו סדר בעניין הזה.
אז באמת, זה מאוד שייך גם למגילה. מה אומר רמב"ן? וכל זה אינו שווה לי. בעצם לפעמים אנחנו מתמקדים ובטוחים שהשמחה שלנו תלויה בהצלחה של הבן שלנו, בשלום הבית של הבת שלנו, בהצלחה בעסק, בכל מיני פרטים, או להיות בריאה כמו שאני רוצה, לא כמו שהשם כרגע רוצה. ובעצם כל השמחה שלנו היא תלויה, אם זה וזה יהיה, אם זה וזה יעשה, אם זה וזה יבוא, אם זה וזה ישתוק. בעצם אנחנו לא רוצים להיות שמחים. אנחנו רוצים לנהל את העולם. זה משהו גם ראשוני. כאשר אני רוצה לנהל את העולם, אז אני בעצם כל הזמן במסע ומתן. למה הוא לא עובד? למה הוא לא מתחתן? למה הם מביאים רק כך וכך ילדים? או למה הם עוברים לעיר הזאת והזאת? בעצם כל הרצון שלי זה תולה באיזה דמיון שכאשר יהיה לי את הבריאות הזאת, או את הכסף הזה, או את המקום הזה, או את ההצלחה הזאת, או את או נחת מהילד באופן הזה, אז אני אהיה שמחה. השמחה היא לא תוצאה של ספרות. זה לא אחד ועוד אחד, הנה באה השמחה. השמחה זו החלטה פנימית מאוד עמוקה של תוצאה גם של הוקרה. הרבה מההוקרה מביאה איתה הרבה שמחה. מזמור לתודה, כשאתה אדם בעצם נמצא בהבנה שכל מה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך עכשיו, ובעוד רגע אם הוא יצטרך דברים אחרים יקרו דברים אחרים, הוא יכול להיות בשמחה כי הוא מטופל, כי הוא שמור, כי הקדוש ברוך הוא איתו, כי הכל קורה בשבילו כרגע. ואיך אנחנו אומרים בתעצומות? זה לא קורה לי בה', זה קורה לי באלף. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד שאנחנו פותחים עכשיו קורס בתוך הבית שלי בכפר חבד, גם בוקר, גם ערב, גם עם אפשרות להצטרף בזום, ולקבל כלים באמת לחיות חיים לצד האתגרים, לצד הכעס. אני אמנתי אישה שסיפרה שבעלה היה באמת משפיל אותה, מכאיב לה בכוונה למרות שהוא מאוד מעריך אותה ואוהב אותה באיזשהו עניין אישי שלה. וכשלימדתי אותה לזוז מזה ונתתי לה את הכלים, היא חוותה שבת אותו דבר, אבל היא הייתה במקום אחר.
כן,
אחר לחלוטין.
מדהים.
ולכן צריך להבין שהשמחה זו החלטה של המוח, וצריך לדעת שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו כלום, רק השם יתברך. והשם הוא רק רוצה שנהיה בשמחה, כי השמחה מוכיחה שאנחנו קשורים ומחוברים למקור החיים. ולכן באמת החודש הזה שהוא סמל של השמחה צריך להסביר לנו משהו מאוד גדול. אסור לנו להיות תלויים. תלויים בתלות באדם אחר, או בחפץ אחר, או במקום אחר. אסור לנו להיות תלויים. המקור החיות נמצא בתוכנו. זה לא נמצא אצל אנשים אחרים, או בעיר מסוימת דווקא, או במזג אוויר מסוים דווקא. זה נמצא בתוכנו, ומה שצריך פשוט לעשות זה להתחבר למקור החיים.
מדהים.
במקום הזה צריך לדעת שמחשבה טובה יוצרת מציאות, זה ממש עובד ככה. ופשוט לחייך ולצחוק לעצמך ולקבל הכל בשמחה ובטוב לבב. לא צריך ליפול ברוח.
כן.
באמת השמחה היא מתנה תמונה בתוכנו.
איך את אומרת, שמחה זו החלטה של המוח, זה תלוי רק בך ולא בשום גורמים מסביב. הנה, תאמצו את זה. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה רבה על הדברים האלה, ושנזכה באמת להיות בשמחה תמיד. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר, שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסמות חדשות. מיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.